טוב. יש כאן בדף כף, עמוד א' ועמוד ב', כמה סוגיות שקשורות לכל הצד של הבעלות, שמצד אחד הבעלות של הבעל, שצריכה להיות על הגט, ובזה לא נתרכז היום, וזה אנחנו בעזרת השם נדבר שבוע הבא, אבל במקביל, יש את הצד של הבעלות שצריכה להיות לאישה, בעקבות קבלת הגט, שגט שמסר מידי הבעל לידיה של אישה, לפחות ישע ואמינה, עוד נקרא כפשטי הגמורות, ואולי גם מסקנה, זה מה שנצטרך לבחון, שאישה שמקבלת גט לידה, היא לא רק צריכה לקבל אותו בצורה טכנית, אלא היא צריכה להיות בעלים עליו. זה תלוי בשאלה מה הפירוש בנתן בידה. בנתן בעברית יכול להתפרש כנתינה טכנית, משהו פיזי שעובר מידו לידה, אבל בנתן יכול להתפרש גם כמשהו רכושני, כמו שכאן תוספות כמה מביאים רשימה של כל מיני דוגמאות שכתוב תיתן לו, נגיד במתנות כהונה, אז זה צריך להיות שווה פרוטה או כל מיני דברים כאלה, ואז זה לא משון מעבר טכני, אלא משון מתנה, שיעביר בעלות אל האישה. נזכיר קודם כל את פשטי הגמרות כאן, לפני שננסה להשלים את זה במקומות אחרים. הגמרא בהתחלה אומרת, רב חסדא בא באיזושהי אמירה, רעידת אדמה, יכיל עליהם, מפסילו לכל הגית את דלמן, יכול שכל הגיתים לפסול אותם, והגמרא בהתחלה בנימוק שבו, כמו שאמרתי, נטפל פעם הבאה, שאולי רק שהאישה כותב זה לא הבא, לא משנה, בכל אופן אומרת הגמרא, אלא משום דכתיב ונתן, ואחה לא יאיב למידי, כי מכיוון שבימינו מחיר הנייר ירד לפחות משל פרוטה, אז אדם שנותן גט לאשתו, הוא טכנית מעביר לה את הנייר, אבל לא מעביר בעלות, לא נותן לה מתנה בעלת משמעות ממונית על ידי הדבר המסם הזה, והבין רב חסדא שמסירת גט לידי של אישה צריכה להיות העברה ממונית של גט שמגיע מידיו של הבעל לידיו של אישה. שער גמרא דוחה את דבריו של רב חסדא, וכנראה שככה עם ישראל נוהג בימינו, כי עובדה שכל הגיטים קשרים, דילמה נתינת גטי, שלא הכוונה שהוא צריך להעביר בעלות, אלא רק למסור את זה בצורה טכנית. תדע, דשלחו מטעם, כתבוה לנסועה נאה כשר. ההלכה אומרת שאם כתבו את הגט על נסועה נאה, אז הדבר הזה הוא דבר מועיל, וכמו שהגמרא מסבירה בהמשך, כתבו על הנסועה נאה כשר, ורצו להוכיח את זה מזה שאפשר לכתוב גם את הגט על הלש של זית, ועל זה בדיוק הגמרא מבינה את ההבחנה, שיכול להיות שבעלה של זית גם זה לא שווה פרוטה, אבל לפחות זה שווה חצי פרוטה, זה חזי לצרוף הבעתי, אז אולי זה כן של נתינה. אבל אם נכתוב את זה על איסורי הנאה, שבצורה פשוטה איסורי הנאה שווים אפס, אולי בזה אי אפשר לגרש את האישה, אף על פי כן הקמא שבנן, שגם על איסורי הנאה אפשר לגרש את האישה. אני לרגע עובר לעמוד, בעצם מסקנת הדברים שלנו היא, שאתה ואמינה שצריך להיות שווה פרוטה, קמא שבנן שיכול להיות שווה פחות משווה פרוטה, וקמא שבנן בצורה עוד יותר קיצונית, שזה יכול להיות אפילו על איסורי הנאה, עכשיו איסור הנאה אני צריך להגדיר רק הקדמה כללית, כי אולי זה באמת עדיין לא כל כך ראיה למה שאנחנו, שדחינו גם את כל הדברים שלנו. במחלוקת משולשת יש לגבי איסורי הנאה. יש, רוב הראשון מבינים שאיסורי הנאה אין בכלל בעלות על איסורי הנאה, שזה שהתורה אמרה שהדבר הזה אסור בהנאה, אז היא אמרה הדבר הזה הוא בכלל לא נמצא תחת השליטה האנושית, אי אפשר בכלל להיות בעלים עליו. שיטת הרשב"א שאיסורי הנאה זה נחשב שזה שלי, אם נגיד היה חבר שלי שפתאום נסר בהנאה, זה נחשב שזה שלי, אבל לא ברשותי, לא בשליטתי, אני לא יכול להעביר אותו בעלות למישהו אחר, אז מילא הבעל אולי כן היה בעלים על הדבר המסם הזה, אבל זה יותר בעיה שסוף סוף הוא לא יכול עכשיו להעביר לאישה השליטה על הדבר הזה. יש גם שיטה אחרת, שיטת הריבה, שאיסורי הנאה זה שלא עובר ברשותו, רק שאדם מעביר בעלות על איסור הנאה לאדם אחר, אז אם אדם אחר לא מעוניין, לא יודע שזה איסור הנאה, הוא לא רוצה לקנות את איסור הנאה, אז אנן סעדי שהוא לא היה מוכן לקנות את הדבר הזה, זה חיסרון בדת הקונה שלו. אני רק אומר, בין כך ובין כך, וכל המצבים האלה כאן, האישה, גם נאמר שהבעל היה לו משמעות לגט הזה שהיה בבעלותו, אבל כשהיא הגיעה לידה של אישה, היא לא זכתה בדבר הזה. לכן אומרת הגמרא, לכאורה,
היא יודעת שזה איסורי הנאה לפני הרבה.
אז יכול להיות שהיא רוצה לקנות, אבל מכיוון שאישה מתגרשת בעל כורחה, אז אף פעם לא בחנו שהיא באמת רוצה לקנות את הדבר המסוים הזה.
כמה זמן היא
כתוב מכתת שיעורי?
אז לפי האפשרות הראשונה זה כתוב מכתת שיעורי במשמעות לא רק הדינית אלא המעשית, כאילו שזה באמת שווה אפס עכשיו, זה נתון לכל משמעות.
אין
לו דין ממון. כן, ככה רש"י כמה מקומות הוא כותב, נכון. כן, כאילו, שהמקצת, ודאי שטכנית זה נמצא, ומי שיוכל לזה יכול מאוד ליהנות מהדבר הזה, אבל מבחינה אמיתית אנחנו מתייחסים לדבר הזה כשווה אפס. בין כך ובין כך אמרנו, לכן נראה את רב חיזה, רק נזכור שרב חיזה כן חשב שבנתן זה להעביר עברה בעלותית של הגט מידו לידה, אבל ראינו שזה יכול להיות פחות משר פרוטה, כמו שמוכח מעלה, ולמסקנה שלחו מטעם כתבו על היסטוריה נעה קשר. השאלה אם דעתו של רב חיזה נדחתה לגמרי או לא, אני רק קודם כל מתמקד בפשט דברי הגמרא. הגמרא בעמוד הבא אומרת, אני לא יודע אם כולכם למדתם זה או לא, אז אני רק אקרא את הדברים ביחד. באה מיני רבה מרב נחמן, בשורה השלישית בסוגיה בעמוד הבא, כתב לגט על טס של זהב ואמר לה, התקבלי גיתך והתקבלי כתובתך. הוא החליט שהוא משקיע טוב באישה שלו, כותב לה גט על טס של זהב, ואמר, הטס של זהב שווה 200 זוז, בזה שאת מקבלת את הגט, את מקבלת גם את הכתובה. אז הוא שאל, והתקבלו את הטב מהו, ואמר לי, נתקבלה גיתה ונתקבלה כתובתה. הוא אומר כאן, תוספות תקראו, אף אגב תכתבו על יסורי ענק אשר, אז מה בכלל השאלה, אין משהו דייב לה מי הכל הגט, אבל אך לא ייב לה אלה בתורת פירון. רואים כאן בגמרא שאתה עוד פעם ואמין אל הרב נחמן שהיא דומה לה ואמין לה של הרב חיסדא, שאתה מעביר גט לידה של אישה, היא צריכה לקבל משהו ממוני כתוצאה מהגט המסם הזה, ואם היא מקבלת את זה רק בתורת פירעון של הכתובה שלה, משהו שמגיע לה לקבל, והיא לא מקבלת את זה כמשהו שהוא עבר ממך אליה, אלא זה דבר שבאופן עקרוני כבר היה ראוי להיות שלה, אז אולי במצב הזה לא תהיה מגורשת. אני, הגמרא גם כאן לכאורה חזרה בה דברים, אומרה שזה כן טוב, אבל אני כבר מזכיר שיטת הרשב"א בסוגיה כאן בעמוד ב' אומרת למה זה טוב, כי הננסדה שהיא הייתה מוכנה למחול על כתובתה ולקבל את הדבר הזה בתורת גט, ואז לכן בעצם הוא אומר שמה שטוב כאן, היא הזכיר את ההבחנה בין הסוגיה כאן לסוגיה הקודמת, שנכון שכתבו לסורה נק אשר, שלפחות את כל מה שיש לי העברתי אליה, אבל אם מה שיש לי לא הבאתי לגמרי לידה של האישה, כי בסופו של דבר הייתה זכותה הייתה לקבל את הדברים האלה גם בלי זה, יכול להיות שעדיין יהיה חסרון שניתן בידה. אז אין לה גמרות, רק שיש עוד גמרה אחת אחרונה חשובה, שגם במיוחד אני רוצה עוד רגע להתעכז, תנו רבנן. אתם רואים בכוכבית בכף עמוד ב', הרי זה גיתך והנייר שלי. אדם אומר אני נותן לך את הגט, אבל הנייר עדיין שלי, אני נותן לך רק את ה... את הגט הזה רק משאיל לך או נותן אותו באופן זמני כדי לגרש אותך, אבל בעצם אני ארדן שלי. אומרת הברייתא אינה מגורשת, רק אם זה על מנת שתחזירי לי את הנייה בעתיר, שזה נותן לה מנת להחזיר, רק על זה מגורשת. כאן פעם שאנחנו רואים שזה לא רק רב חיסדא בתורה ואמינא ורב נחמן אותו קושייה, אלא שהגמרא גם מסיקה למסקנה שבמצב הקיצוני הזה שהוא אומר לה אני נותן לך את הגט אבל הנייר עדיין נשאר שלי, במצב כזה כתוב מפורש שהיא לא מגורשת. אז אנחנו כן רואים שלא מספיק רק העברה הטכנית של הנייר לידה של אישה כדי להכיל מציאות של גירושין, אלא יש משהו במציאות הממונית שהדבר הזה צריך לעבור לידה של אישה. צריך לראות איך זה מסדר עם כל מה שהגמרא אמרה מקודם שכתבה לאיסורה נעה כשר, ומה שהגמרא אמרה שתלי כתובתך וגיתך בדבר הזה זה כשר. אני עוד רגע לבחון את הדברים, אני רוצה, זה בעצם כל מה שאמרתי עכשיו זה רק הקדמה לסדר עכשיו את הדברים מההתחלה ולעזר קצת במקורות שכתבנו היום.
אני רוצה להסביר גם את הספק.
והתקבלי גטה ותלי כתובתך, שאומר שלמה זה יותר גרוע מאשר סיפור בעמוד הקודם, כי בסיפור בעמוד הקודם סוף סוף כל מה שיש לו הוא העביר לגמרי לידה של אישה, אז גם כאילו גם להעביר אפס זה גם קרה להעביר. צריך להבין את הסברה של התוספות, אני מסכים איתך, אבל אני רק אומר בעמוד הבא מדובר במצב כזה שבו בעצם הוא לא נתן לה כלום, אפילו את הדבר הזה הוא לא נתן לה, כי זה כבר בעצם היה שלה לפני כן. אבל אחר הכל, כמה שמונה של סוגיה של מצורה פשוטה, שזה גם בסדר, אבל משום מה, אם הוא אמר, אני אתן לך את הנייר, את הגט, אבל הנייר שלי, אז זה אומר את הגמרא שזה לא בסדר. אז אני רוצה להתחיל מהתחלה, להבין מה זה הפירוש המילולי של הפסוק, ונתן בידה. כמו שאמרנו, אפשר להבין בשתי משמעות, או משהו טכני, שהוא מעביר את הדברים מידם של הידם שלה, או שהוא מעביר לבעלות. אז נתחיל קודם כל מה קורה במצבים כאלה שבהם הוא רק מעביר לה את הבעלות על הגט ולא מעביר לה את הנייר, וזה יש מחלוקת גדולה מאוד בין רש"י לבין הר"ן בתחילת פרק שביעי. ואחר כך נעבור למקרה הפוך, מה קורה שזה בעצם יותר קשור לסוגיה בעמוד הבא, שהוא מעביר לה את הנייר ולא מעביר לה את הבעלות. אז קודם כל אני מתחיל מ... דברי רש"י בדף ע"ז. רש"י בדף ע"ז תחילת פרק שמיני אומר שאדם יכול להעביר גט לידה של אישה בלי שהיא בכלל הדברים האלה יהיו בידיים שלה. זאת אומרת, המקרה שרש"י מדבר עליו שהוא מקנה לה את זה בקניין אגב, הוא מקנה לה קרקע, ואגב הקרקע הוא מקנה לאישה גם את הגט בכל מקום שהוא. ודברי רש"י שם בתחילת פרק שמיני נראה שהדבר הזה הוא מועיל. רואים מדברי רש"י שהבין את ונתן בידה, כמו שאמרנו כאפשרות השנייה, שהכוונה יעביר את הבעלות של הדבר הזה ממנו אליה, למרות שבכלל לא נמצא בידיים הפיזיות שלה, זה יכול להיות שוכב אי שמה, אבל עצם זה שכמו שבכל קניין אגב על ידי קניין קרקע אני יכול להקנות לבני אדם אחרים כל מיני מטלטלין, ככה גם כאן על ידי קניין הקרקע אני מקנה לאישה את הגט. ככה נוקט רש"י שמה.
גם אם לא נקוד זה עם הגב, אפשר להבין שזה קניין לגמרי.
מה זה, איך?
גם אם רש"י לא אומר אגב, היה אפשר להבין שזה קניין לגמרי.
שמה?
זה בפשוטה, זה כאילו...
המצד כך הסיר. וזה בדיוק הר"ן שם חולק על רש"י. רש"י כתב מפורש שסיבה שקנה לזה זה על ידי קניין אגב. ומדייק הר"ן מדברי רש"י, שעקרונית, גם אם היה נמצא הגט, היה נמצא במקום אחר, לא יודע, עכשיו אצל הסופר בעיר אחרת, היית יכול לזה שמקנה לה עכשיו את הקרקע להקלות את הנייר הזה. הר"ן שם בדיוק חולק על רש"י, אומר לא, כל מה שאפשר לעשות ולהועיל זה רק מדין קניין חצר, כי קניין חצר התורה הגדירה שנחשב ונתן בידה שחצר משום ידה התרבה. אז בעצם יש מחלוקת בין רש"י לבין הר"ן מה קורה שאם האדם שם את הגט בחצר עצמו ומקנה לה את הקרקע עצמה והקרקע הופך להיות שלה, אז כאן לכולם זה יועיל מדין קניין חצר, אומר הר"ן, כי זה נמצא ממש בתוך הידיים שלה. אבל אומר הר"ן, מה שרש"י אמר שזה יועיל גם מדין קניין אגב, נפקא מינה שגם אם הגט לא יהיה בתוך אותו מקום אלא יהיה במקום אחר גם זה יועיל, אומר הר"ן, כאן כבר רש"י לא צודק, כי לא מספיק להעביר בעלות, צריך שזה ניתן בידי הממש. המקור לדברי הר"ן זה גמרא במסכת בבא בתרא, שלכאורה אומרת במפורש נגד דברי רש"י. הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת שאם אדם יעביר גט לבעלותה של אישה על ידי קניין אחר, לא קניין אגב, והגמרא שם מדברת על ידי קניין סודר, זה לא יועיל. הניסוח של הגמרא שמה, כי גט לאו בר קניין הוא. ככה הגמרא בבבא בתרא בדף קנ"א אומרת, שאם אני, עוד פעם, נגיד הגט שלי, שכחתי אותו בבית, ואני מאוד רוצה לגרש את האישה, אני אומר לה, על ידי קניין סודר, את תקני לי את הסודר ובתוך כמו את תקבלי את הגט, אומרת הגמרא שמה שזה לא מועיל, כי גט לאו בר קניין, זה לשון של הגמרא שמה. מהדברים האלה רואים, כדברי הר"ן, שבגט העניין הוא לא להעביר את הבעלות לידה של האישה, אלא צריכים לתת איזה פיזית בידם של האישה. הוא אומר לצודק לכאורה הר"ן, כמו שאי אפשר על ידי קניין סודר להעביר את הגט לרכושה של אישה, כי זה לא עניין רכושני, זה עניין מציאותי, ככה גם על ידי קניין אגב אי אפשר להעביר את הגט לידה של האישה. מקור נוסף זה...
לא מדי, אבל למה לרש"י זה לא מספיק להגיד רק את החצר?
למה רש"י הסתבך שם ואמר קניין אגב?
כן, למה צריך ללכת עוד שלב? כאילו, מה חסר לו בשלב הראשון?
אני כבר לא זוכר כל כך את הסוגיה שם, הר"ן עצמו אולי אפילו מעיר על רש"י. מה זה?
לא, אתה מסביר למה רש"י לא אמר שזה גם במקום אחר, אלא דווקא כאן. אבל לא מסביר למה רש"י לא הסתפק בשלב הראשון.
למה לא הסתפק? זה לא, עונים על זה שם, רק שאני זוכר כבר. אולי שזה, כי זה חצר שינה משתמרת, כן, נכון. שמדין קיין חצר זה לא יכול להועיל, כי זה חצר שינה משתמרת. כי חצרו של אדם יושבת כידו, רק אם זה שמור רק לבעלים, לקונה ולא למוכר. כאן מכיוון שהבעל נמצא איתה בתוך אותו חצר, לכן מה שהבין שמה שמדין קיין חצר זה לא יכול להועיל. והדרך היחידה שזה יכול להועיל זה רק מדין קניין אגב. אז בעצם רש"י שם, בעצם מיכל דבר רש"י נראה שהפרשייה הזאת של חצרו משום ידו לא שייכת שם, כי זה לא בשליטתה המלאה, כי למעשה הבעל יכול כל רגע ורגע להידחף לחצר שגם הוא נמצא שם ולקחת את הגט מידיה. אלא זה מועיל רק כי אני משתמש על דקל לקרקע, אני מקנה את הנייה. ואז מלא מחודד עוד פעם ברשי, שלמרות שהגט לא נמצא לא בידיה ולא בחצר שהיא מוגדרת כידה, ומציאותית זה בכלל לא נמצא אצלה, לא נורא לפי רשי, העיקר שעוברה בעלות. כל זה אני מעיר, זה בניגוד לגמרא מפורשת במסכת בבא בתרא, בדף כ"ו א', שאומרת שחצר לאו בקניין הוא, הנושא בחצר זה לא, בגט, סליחה, לאו בקניין הוא, הנושא בגט זה לא הרכושנות, אלא העובדה המציאותית שהדבר הזה נמצא בידה של האישה. נוסיף לדבר הזה עוד מקור שלישי.
המקרה שרש נדבר עליו זה שהיא כן בסוף היא קונה את הקרקע, לא?
מה זה איך?
אישה כן בסוף היא קונה בחזקה את הקרקע. בין זין.
לא, היא קונה את הקרקע, אבל הקרקע הזאת היא לא יכולה לשמש כידה. היא במקרה בעלים על הקרקע, הקרקע הוא בעלותה, אבל לא כל קרקע של אדם נחשבת ידו, שתועיל לו לקניין חציר. כי רק חצר משתמרת נחשבת כידו. אז בעלותית יש לה בעלות על הקרקע הזאת, אבל הקרקע הזאת היא לא מקום השליטה שלה, ולכן מדין קיין חצר היא לא תקנה, ובמחוז זה לא נושא שזה יגיע לידה. זה, אלא למה הגט תקנה? רק מדין שזה קניין, כאילו, קניין אגב כזה שבצעות, בזכות שקניתי משהו שם, אני קונה גם דבר נוסף. מקור נוסף זה הגמרה בדף כף, אבל שבאמת חייבים לציין שרשי באמת הסביר אותה אחרת, בדף כף אלף עמוד ב', אין כותבין במחובר לקרקע, אומרת המשנה, שגט שכתוב על קרקע לא, לא מועיל. הסבירו הראשונים למה גט שכתוב על קרקע לא מועיל, כך הסביר הרשב"א והרמב"ן שמה, כי באינה ונתן בידה, והרי אף אדם לא יכול, אנחנו לא הפילים אלה שכדור הארץ עומדת על גביהם, אנחנו לא יכולים בידינו להחזיק את כדור הארץ, אז הקרקע, הגט הזה שכתוב על קרקע עולם לא יכול להינתן בידה, ולכן הסבירו הרשב"א והרמב"ן, ואולי זה עוד פעם והר"ן, כולם הלכו לשיטתם, שגט צריך להימסר פיזית בידם שלה, או בחצר שמוגדרת כיד שלה. אבל אם הגט עצמו כתוב על גבי קרקע, ואת הקרקע עכשיו רוצה להקנות לה, אז הוא יכול בכל מיני שיטות קניין חיצוניות להקנות לה, בקניין כסף, בקניין שטר, אבל בצורה חיצונית הוא עביר לה בעלות על הגט, אבל את הגט עצמו הוא לא קיבל. רש"י שם, חייבים לציין שאינה חנמי, הוא הסביר באמת שזה לא החיסרון שם. רש"י שם אמר החיסרון הוא כזה מחוסר קציצה, שמדובר שהוא כתב את זה שם על אילן או משהו כזה, והיא מתכנת בעתיד לקצוץ על זה, אז לא הושלם כל התהליך של הגירושין עדיין. אז אדרבה, מראה ששם נראה אותו מניחור שזה לשתתו, שבאופן עקרוני, אבל אילולי החיסרון הזה, אם זה נגיד היה צריך לנצח נצחים להישאר שם, אז באמת לפי דברי רש"י, בית אותו אומרים שאין בעיה, שאפשר להקנות גט על ידי שיטות קיין חיצוניות, כי העיקר זה הרכושנות. אפשר על ידי קיין, אגב, אמר שבדף ע"ז, אפשר על ידי קיין קצב שטר וחזקה, שבהם קונים את הקרקע לקנות את הגט וליצור רכושנות אליה. אבל אני עוד פעם אומר, הראשונים האחרים העירו של חלקו עליו בשתי המקומות ואמרו שצריך להגיע לידה, אני רק צריך להעיר, על רשי, יש לנו חוב על רשי מהגמר בבבא בתרא שקשה עליו, זה מתרץ הקצות בסימן רשבית, אומר הקצות שלפי רשי, כל החיסרון בקניין סודר הוא לא בגלל שזה קניין חיצוני, אדם יכול להקנות את הגט על ידי קניין חיצוני למרות שזה לא הגיע לידה, אלא בגלל שקניין סודר זה דרך מקוח וממכר. אחרי הכל אדם צריך לתת מתנה, ונתן לשון מתנה, הוא צריך לתת מתנה לאישה בלי שהיא נותנת לו תמורה לדבר המסב. זה צריך לבוא, להיות משהו חד צדדי שעובר ממנו אליה, לא דווקא בידיים אלא בכל שיטת קניין, אגב כסף וכו' וכו', כל דרך שהדבר יעבור לבעלותה. קניין סודר, מה שהגמרא אומרת שלא אומרת שם כי גט לאו הקניין הוא, התכוונת לומר לאו מקח ומם קרו, זה לא דבר כזה שכך ותן, שאישה נותנת סודר ומקבלת את הגט, מלא זה חיסרון לפי רשי נקודתי שקיים רק שמה, רק שמה זה רק מקניין סודר, לכן רשי אומר זה לא יועיל, אבל בכל שאר קניינים
כי זה לא שווה בעצם.
מה זה איך? לא, כי זה משהו תמורתי, משהו תמורת, ואולי אני עכשיו מתקן, אולי גם קיין כסף לכן לא מועיל, אני לכן מתקן מה שאתה קונה, את הקרקע יהיה אפשר לקנות רק בחזקה באמת. כל פעם שאישה צריכה לשלם תמורת לגט, אז בעצם הוא לא נתן לה מתנה, הם עשו עסקה ביניהם, אז קיין סודר או קיין כסף לא יודע רשי להקנות גט. אבל כל דבר אחר שיעביר את הבעלות לידה של אישה, למרות שזה לא הגיע לידיה, טוען רשי שזה יועיל. לעומת הראשונים האחרים שאומרים שצריך להגיע לידה ממש. מה זה?
דיטה.
איך?
דיטה.
כן, נכון, לפי רשי, דיטה יועיל. כאילו, אם זה הצליח להעביר את הבעלות, הוא לא קיבל אף תמירה לזה, לפי זה זה יועיל. אני צריך להזכיר ירושלמי שאומר כדברי ראשי מצרה מאוד מאוד קיצונית, אבל דווקא הוא גורם להגיע איזה משהו קצת ביניימי, וזה שיטתו של תורת גיטין הלא בעל הנתיבות. הירושלמי אומר שהגט צריך להינתן לא רק לידה אלא בידה ממש, יש ספק לפחות בירושלמי כזה, שלכן שאדם מוסר גט לידיו של אישה זה צריך להיות לקבצש את הגט הזה שהוא יהיה לגמרי נמצא בתוך הידיים שלה, כי אם היא תתפוס את הגט בצורה כזאת, אז נכון שהחלק התחתון של הגט נמצא בידה, כל השאר נקנה לה רק על ידי קניין, כי יש דבר כזה שנקרא קניין הגבה או קניין משיכה, אבל בסופו של דבר זה לא נמצא בידה הפיזיות, ואלה זה לא נקרא גט. לכן הירושלמי אומר, אני חושב שמקפידים את זה היום, לקפל את הגט, שהכל יהיה נמצא ממש בתוך הידיים שלה, בלי שיציץ מכל הצדדים האחרים, שזה ממש יחשב ונתן בידה ממש. ככה מאיר הירושלמי, שזה מחדד את מה שאנחנו אומרים, שבניגוד לדברי רש"י, זה בעצם, זה גם הגמרא בבא בתרא היא לא מקור לדברי הראשונים האחרים, אבל למשל מלכאורה זה ממש מקור לשיטתם, שאומרים שעצם ההגבלה לא מועילה, כל זה לא נותן בידיה ממש. רק התורת גיטין מאיר על פי זה שיש הרי הרבה משניות מפורשות
אפשר לשים לה בשר שכאילו
כל מיני תכנים בקלטה, לא, קלטה זה מדין גן חצר מבית מועיל, שזה נקרא, זה ודאי שהירושלמי יודע שחצר נשבת כידה, ולכן בעצם לא יכול לפרש להם או ביד ממש או בחצר, שנגיד גם כלי הנחשבים כחצר, שגם שם זה יהיה.
אז ידה לא נחשבת כידה וחצר נחשבת כידה?
היד ממש כן נחשבת ידה, אבל לא אם זה פלש מחוץ ליד. אם זה בתוך היד זה מועיל. אם זה יכול להיות באמת, אם זה ככה ניתן לידה זה גם מועיל. אתה לא צריך שתסגור את זה, שנמצא על ידה. אבל אם זה נמצא מחוץ לידה, זה כבר מועיל רק מדין כי הנגבה, ככה מסתפק הרושלמי ואומר שאולי זה לא יהיה.
זה שחצר הזה נחשב כידה ממש.
מה זה איך?
כל חצר בתוך ידה.
כן, נכון. שואל תורת גיטין, לדמת זה לא דווקא לרושלמי, רק רושלמי חדד את הדבר הזה. יש משנה תפרשות שאפשר לתת גט כתבו על פרה או על בעלי חיים מועיל. ועכשיו שמה, איך האדם הזה הצליח לקבצש את הפרה לתוך הידיים שלו?
הוא שם בחצר שלה.
אז אפשר לצדק. אז הוא אומר, תורת הגיטין, אפשר קודם כל להגיד אוקיי איתה שהוא יודע שנתן לחצר שלה. אבל אז תורת הגיטין אומר, בסדר, זה לא הכרח, הוא רק אומר חילוק שנראה לו מסבר לומר. שיש בקניינים עצמם, דיברנו זה במסעד קידוש עם תזוכים, משהיה, שיש שתי סוגי קניינים. יש קניינים שבמהותם הם פורמליים, יש קניינים שהמהות שלהם זה שליטה. עכשיו, קניין משיכה, קניין הגבהה, הניסוח של התורה זה או קנו מיד עמיתך הדבר נקרא מיד מיד. אומר תורת גיטין, קניינים שהם פורמליים, כמו קניין אגב, או קניין סודר, או קניין שטר, שזה הגמרא בדף כף א' על לקנות קרקע, זה יאמרו הראשונים אחרים שזה לא מועיל בקניין אישה. אבל קניינים כאלה שהמהות שלהם זה השליטה, אז עכשיו הוא מסייג כדי לתרץ את הירושלמי, הוא אומר בצו כזה זה כן יכול להועיל בתנאי אחד, הירושלמי אומר שזה לא מועיל, גם קניין הגבהה אומר שזה לא מועיל, בתנאי שהיא עשתה את זה מרצונה, ואז הם עשו כאן צורה של קניין. אם אתה, יש שתי מצבים, אם אתה מגש אישה בעל כורחה של אישה, על זה דיבר הירושלמי, צריך לתת לה יד הממשית שלה, שזה או היד פיזית או הקרקע שבה נמצאת. אבל אם אתה מקנה לאישה מדעתה, אז עכשיו היא משתלטת על הדבר המסוים, זה שליטה על הדבר הזה גם נושב ידה, ולכן במצב כזה ההגבהה או משיכה גם מועילו, כל מה שירושלמי אומר שההגבהה משיכה לא מועילים, זה רק בגלל שזה ניתן בעל כוחה, אז רק היד הפיזית שלה נחשבת ידה. אבל אם היא באה בצורה של שליטה על הדבר המסוים הזה, זה שהתורה אמרה, למדת קניין משיכה או קניין הגבהה מיוקנו מיד עמיתך, שכל הקניינים האלה הם סעיף של קניין יד, אז אם זה נעשה בתוך כדי צורה של שליטה של אישה, במצב כזה זה מועיל, ולכן אם אישה מגביה את הפרה או מושכת את הפרה, אז כאן אומר אותו אבגיד אם זה מועיל, מה זה איך? גם עם החבל, כל דבר כזה, כל קניין של שליטה, יחשב כן כניתן בידה של האישה. ולכן, תורת גיטין לכן עכשיו אומר משהו בעיניים, לפי רש"י, כל הקניינים מועילו, כמו שאמרנו, להוציא קניין סודר וכסף, אבל אפילו קניינים פורמליים מועילים. פשט דברי ירושלמי, ודברי הראשונים לפני שהם מוטרד גיטן אומרים רק את זה נתן ממש בידיים הממשיות של המועיל מחדש תורת גיטן. יש סוגי קניינים כאלה שהמהות שלהם זה יד, זה שליטה, אז אם זה נמצא בהקשר של שליטה זה יועיל אפילו שלא נתן לילדה ממש, וכך הוא מסביר את כל הסוגיות האלה של שאם היא קנתה, משכה פרה שכתוב שם מגיטה וכו' וכו', הדברים האלה יועיל. בסדר, כל זה רק הבירור היסודי בין רשי לבין הראשונים רן רשב"א ורמב"ן, ואולי פשוט דברי ירושלים כמו שאמרנו, האם ונתן בידה זה נתינה פיזית לידה או ונתן בידה זה העברה בעלותית אליה. עכשיו אפשר מכאן רוצה לומר אולי שרשי שהוא בעצם כן.
זה אומר שזה לא גיטרה
חצרה בין
כי
אחד. או, בדיוק, כאילו, בדיוק אני רוצה שגיטרה בידה נוצאה שהגיע לצד השני של המטבע. בדברי, דיברנו עד עכשיו מה קורה שזה ניתן רק לבעלותה ולא לידה, שלפי רש"י אמרנו זה מועיל, לפי ראשונים אחרים זה לא מועיל. אבל מלא אפשר אולי לומר שכמחלוקתם כאן, ככה מחלוקתם גם כבר נפוך. מה קורה שזה ניתן רק לידיים שלה? ולא ניתן לבעלותה, שזה בעצם הדברים שאנחנו ניסינו לברר דרך כל המקרים השונים שלנו מסוגל מקודם שכתבה לסורי ענב כל דברים אחרים, שזה פיזית נמצא בידה אבל בעלותית לא נמצא בידה. הדת נותנת ויש פיתוי טוב לומר את הדברים האלה שכמחלוקת כאן כמחלוקת שם.
לפי זה בשליח, אז איך זה נחשב ידה? חייב להיות שלחו שהיד שלו יהיה ממש
כבר... נכון, כן, שלחו שלו כמותו, זה נחשב
ראש. אז זה מוכרח שזה ממש ידה
ריכטה, כאילו... צודק, זה קשור לסוגיית, אתה מחזיר אותו לסוגיית שליחות, שבשליחות צריך לומר שחצר הוא יד, שחצר הוא, סליחה, ששליח, הוא ידו של אדם עצמו, נכון, צודק, נכון, נכון, וככה, אתה לא רוצה להזכיר את זה, אבל אתה צודק, כבר הזכרת, הקהילות יעקב מקשה על כל שיטות הראשונים אחרים מגמרא מפורשת בפרק ראשון שאפשר לגרד שישה על ידי מעמד שלושתן. שאני אומר למישהו מסוים שהגט, הסופר שהגט נמצא בידו, אומר לו הגט הזה הוא שלי, מעכשיו הוא של האישה. והגמרא שם אומרת שבמעמד שלושתן זה מועיל, לא נקרא לזה, דין דרבן שמועיל לא הייתה, אבל עקרונית זה מועיל. שואל הקהילות יעקב, זה קניין רוחני, מופשט, זה לא נמצא בידה ממש. מתרד זה קהילות יעקב שכל מעמד שלושתן מועיל מדין שליחות, שעכשיו הסופר הופך להיות השליח של האישה ולכן זה נחשב כנמצא בידה ממש, ואתה צודק, זה בעצם ממש של כל שליחות, זה לא שאני פועל לך חלויות אלא אני הופך להיות היד הארוכה שלך ולכן גם זה נחשב כניתן בידה. בסדר, זה כל זה הצד האחד של המטבע. הצד השני של המטבע הוא לכאורה מחלוקת רשי עוד פעם לשיטתו יחלוק על הרמב״ם, וזה איפה שעצרנו בסוף הסוגיה בדף כף, תנו רבנן הרי זה גיטך והנער שלי אינה מגורשת. והדבר הזה שמחלוקת רשי והרמב״ם, למה אדם שעובר לשער איזה גיטך והנער שלי אינה מגורשת, אחרי כל מה שאמרנו קודם שכתבו על פחות משפוטה מגורשת, שהוא לא צריך להעביר לה דבר שהוא שווה, ואפילו היא סורה הנאה כשיר, וגם כתבו על, על דבר שהוא חייב לתת את זה בתורת כתובה, גם זה כשיר. אבל פי כן אמרה הגמרא, שהרי זה גיטך והנער שלי אינה מגורשת. והדבר הזה מחלוקת רשי ורמב״ם. רשי אומר למה אינה מגורשת, איפה רשי? בתחילת הצהרות, ואני הכל נראה מקבלת מן המגושת דקיוון דענר שלו לא נתן לה כלום ונמציאו אותיות פורחות באוויר. ככה רשי כאן כותב. הרמב״ם כותב שהחיסרון הוא חיסרון אחר, של מכיוון שאומר זה בענר שלי אין זה קריטות. יש למישהו רמב״ם כאן באוטומטים של מישהו כאן? הנה רשי בטח ל... דלד, הרי זה עבודה שלי המגושת שאין זה קריטות, אומר הרמב״ם. בצורה פשוטה אפשר לומר שהם נחלקו כמו המחול שאמרנו, אבל הראי של המחול שאמרנו נפקמין הפוכה, כי כאן יש מצב כדי הפוך, שזה לא הגיע לבעלותה של האישה אבל הגיע לידה של האישה. לפי הרמב״ם שנקט כשנים אחרים התקיים גם עיקר הגירושין, הדבר הזה ניתן בידה של האישה, וכמו שהגמרא לכל אורך הדרך בכל השורות הקודמות אמרה שכתבה לסורנה כשר, לא צריך להעביר לידה בעלות, מספיק להעביר לידה טכנית לידם שלה, זה כל המהות של ונתן בידה, ידה הכוונה חמשת האצבעות שלה. למה אם ככה הבנה שלי יש חיסרון? חיסרון חדש, של קריטות, שסוף סוף הבעיה היא שהנייר נשאר אצל הבעל. אז בעצם הוא אומר, הוא לא לגמרי נתן את הידיה של אישה, יש לו עדיין שליטה על הגט שהוא נתן לידיה. מה יקרה למשל אם הוא נותן לאישה גט שבכלל לא שלו אלא של מישהו אחר, למתלם, זה לא נכון המתכוון שלי בגלל סוגיה שנדבר על השבוע הבא, אבל עקרונית, אם נותן לגט שבכלל בבעלות של מישהו אחר ונותן להרי זה גיטך והנייר עדיין נשאר של פלויני, איפה זה תהיה מגורשת? כי העיקר שהבעל לא שואלת על התמונה, כל החיסרון הוא לא שהיא לא קיבלה, היא לא צריכה לקבל, אלא שהוא עדיין נמצא בתמונה. ככה אומר הרמב״ם.
איך
הרמב״ם אומר, אין זה קריטות. החיסרון הוא, מה זה קריטות? תמיד קריטות הכוונה, הבעל עדיין בתמונה.
זה בדיוק מה שרש תראית, קצות תראית את רש לכיוון
ההפוך. שם עם החצר, נכון.
בדיוק אותו דבר כאילו.
נכון, נכון, שרש...
עדיין מחוסה, למה צריך...
למה סוף סוף רש"י אמר שזה מדובר
של... איזה קניין אגב, אז למה צריך שזה יהיה באותו
חצר? זה כדי לפתור את הבעיה של קריטות, נכון. שזה עוד חיסרון נוסף שסוף סוף אסור שהבעל יפריע. כן, בסוגיה שם אתה יודע ש...
לא הפריע, לא הבנתי, ואם הוא כאילו עושה לה שלום,
זה גם הפריע. נתחיל, גמרה במציע. אדם שנותן גט לאישה במשיכה בידו, הוא זורק לגט, יש איזה חוט עדיין שנמצא אצלו, הגמרה אומרת שאינה מגורשת. למה? כי הוא עדיין שולט על הגט שלה. אז, ואז זה יויו כזה, כן? אז, זה, קריטו את הכוונה, הוא גירש אותה זהו, והיא עכשיו כבר לא צריכה יותר לשוב הבעלה. זה חלק מהניח של הגירושין. אז לכן, אז אותו דבר אומר הרמב״ם, גם זה החיסרון כאן, בעצם זה לא חיסרון שזה לא שלה, לא צריך שזה שלה, אפילו סוריינה כשר, ואם נגיד נתן לגט הנייה של אפקר, בואו רק נחדד את הדברים האלה, ועדיין מגורשת, אלא שהחיסרון הוא שזה עדיין ברשות הבעל, זה לפי הדרך של הראשונים הספרדים זה מאוד מובן, אבל רש"י יבאר כאן על איבדי שיטתו, שלא, אנחנו נראה שם אמרנו ברש"י שאפשר להעביר בעלות. עכשיו אומרים ברש"י יותר קטן, לא שאפשר להעביר בעלות, אלא שחייבים להעביר בעלות, שכל הנקודה ונתן בידה, זה לא גם שרש"י אומר או בידה פיזית, או אפילו על ידי כל מיני דרכים שחשבו כאילו בידה, אלא כל הנושא הוא להעביר בעלות. ולכן אומר רש"י, אם נתן לגט הנייר שלו, זה אותיות פחות להעביר, נתן לה אותיות, אבל לא נתן לה את הגט עצמו, שאותו הוא צריך להעביר לידה של האישה. לפום ריאטה ככה היה נוח להבין שאלה הם דברי רש"י, רק הקשיים על שיטת רש"י הם גדולים מאוד. קודם כל מה שאמרנו קודם, שכתבו על איסורי הנאה כשר, שעכשיו ראינו בפשט הסוגיה עד עכשיו, שלא צריכים שזה יהיה בבעלות האישה. טוב, אז זה אפשר לתרץ שרש"י אומר שאיסורי הנאה זה חיסרון, זה חיסרון רק זה שלו ולא ברשותו, זאת אומרת זה לא ש, זה לא חיסרון טוב, לא יודע בעצם עוד נגיד לפחות את הדרך האחרונה שלנו בריבש, שזה באופן עקרוני אפשר להעביר בעלות ורק כי לא התכוונה לקבל בעלות על דבר מסוים אלה. טוב, אני עוד מעט אסביר מה בעצם אני אולי רוצה לתרץ שם, אבל בואו נעביר רק קודם כל דוגמאות הרבה יותר פשוטות. כל גירושין שבעל מוסר לדף של אישה, הרי גירושין יכולים לעשות גם בעל כורחה של האישה, ואפשר גם לגרש קטנה. במצב כאלה ברור שאי אפשר לומר שהאישה זכתה בגט, כי הרי תנאי בסיסי לכל מעשה קניין זה דעת הקונה, ואם האישה קיבלה את הגט בעל כורחה, לכאורה אין כאן בכלל העברת הבעלות מידיו של הבעל לידה של אישה, לכאורה מה שיש שם זה רק שזה ניתן פיזית בידיו של האישה. כמו כן, אפשר לגרש גם קטנה, ושמגרשים קטנה, קטנה, אין לה יד לזכות בדברים, אז לכאורה, זה נכון שזה נמצא ברשותה, אבל זה לא נמצא בבעלותה, היא עדיין לא בר הקנוי, היא עדיין לא מסוגלת לזכות בדברים האלה.
גם
חירש
ברשותה אפשר.
ועוד דבר. מה זה איך?
גם חירש ברשותה אפשר, חוץ
מתקנה לבנה. חוץ מתקנה לבנה, שגם לא בר הקנוי, כן. הקצות מאיר עוד דבר מסוים שהוא מחדד את הדברים האלה, וזה כל הכלל המפורסם שמקודם, לא זוכר מכם הזכיר את הדין, מה שנפתלי הזכיר של איך קוראים בין כאחד. הגמרא אומרת שאדם יכול לתת גט לידה של אישה. שואלת הגמרא, מה שקנתה אישה קנתה בעלה, אז איך היא מגורשת? ואגב זה לכאורה תחושה ראשונה זה נראה כדברי רשי, צריכה לזכות בגט. אומרת האישה, גיטה וידה בהם כאחד. היא זוכה בגט, ואגב בגט היא זוכה גם, על זה שהיא זוכה בגט, היא זוכה בעיה של עצמה ויכולה לזכות בדברים האלה. מהיר הקצות, מה יהיה מצב כזה שבו אדם, אני רוצה לקנות למישהו את הבית שלי, אז אני כותב גט, שטר מכירה, אני מוכר לך את הבית שלי, ושם את זה בתוך הבית שלי. האם אתה תקנה את הבית שלי או לא תקנה את הבית שלי? נגיד כאן בין כאחד, יש שטר, שאני במקום להביא אותו לאדם שלך, אני אביא אותו לבית שאמור להיות הבית שלך.
זה חשור בכלל, זה היד שלה, היד שלה.
מדינה שער, שאם אתה שם את השטר הזה בחצר שלך, זה כנראה מועיל, אז שם את זה בחצר שלי, שבעתי תהיה חצר שלך, זה כאילו נתן בחצר שלך, נגיד בין כאחד. מה זה?
לא
החצר
שלו.
למה זה חידוש רק באישה? זה מה שיש על הקצות.
היא קונה, היא של הקונה, זה עובר לבעל.
מה זה?
היא לא החצר שלו, היא האישה שלו, אז כשהיא זוכה ביד שלה, זה עובר לבעל.
אבל איך היא זוכה ביד שלה?
היא בן אדם, היא לא חצר שלו.
מה זה?
היא בן אדם, היא לא חצר שלו.
אבל כל מה שקנתה אישה קנה בעלה.
מה
זאת אומרת?
כלומר, כשהיא קנתה,
לא, גבריאל, בסדר, אני רוצה, חכה, אני אגיד, אתה תראה למה עוד רגע זה קושי על רשי. אומר, מחדד הקצות דבר פשוט. כל הדין של גיטו וידו בין כאחד זה לא קוסמות, אלא זה אומר שברגע שעיקר הדבר נעשה ויש רק מעכבים חיצוניים שחוסמים את הדבר הזה מלהתבצע, אז אנחנו אומרים, מכיוון שעיקר הדבר נעשה ואנחנו יודעים שהתהליך הזה בסוף שבר ייגמר בצורה טובה, אז כל הבעיות הצדדיות אנחנו פותרים אותן. לכן נצטרך נתן כמו שגבריל אומר, אבל עוד נתן כאן נתן את הדבר, מה זה?
באמת כנעני אומרים גיטו וידו בין כאחד?
כן,
גם כן.
שמה זה רכוש שלו?
כן, זה רק...
הגרשה אפילו...
לא, רשה, זה הרעה טובה מה שרשה, רשה. אומר הקצות, רשה, נסביר קודם כל לשם, ואולי גם נחדר דרך אמת נעני, ואז נראה באמת למה הדברים נקשים לרשי. אומר הקצות, שניתן נגיד לידה של אישה, באופן עקרוני, חלו כאן הגירושים. אלא שיש בעיה חיצונית, שנקראת שהדבר המסיים הזה עדיין סוף סוף גם ברשות הבעל, אז מכיוון שההליך הגירושין כבר התחיל כאן, אנחנו אומרים שהדבר המסיים הזה אומר שלכן אנחנו דנים אותו כבר על שם סופו, ומאלה מתעלמים מהבעלות של הבעל שנמצאת כאן. עכשיו, בישלם על שיטת הרמב״ם, שכל החיסון הוא חיסון של קריטות, זה מאוד מאוד מובן, כי בעצם אנחנו אומרים, לתת גט לאישה, הכוונה לידה של אישה. אז מעשה גירוש שנעשה כאן, כי נתן לידה של אישה. אלא שואל את הגמרא, שסוף סוף מה שקנתה שקנה בעלה, אז זה עדיין יש חיסון של קריטות, או עדיין שולט על החפץ המסוים, זה עדיין נמצא אצלו. אומרת הגמרא בין כאחד, ההליך עצמו התחיל, היא כבר מגורשת, עכשיו כל מה שקנתה אישה קנתה בעלה, היא כבר לא כל כך אישה, אז כבר לא קנה בעלה, אז יש כאן טריז שמפסיק בין הזכות של האישה לבין הבעל, ולכן נוצא מסוים זה כאן, היא כבר אפשר לשים את התהליך בצורה טובה ותהיה מגורשת. אותו דבר בעבד, שאני נותן גט לידי העבד, העבד משתחרר לא על ידי קניין הנייר, אלא על ידי קבלת הנייר. הוא כבר עקרונית משוחרר. אלא עוד פעם, גם בעבד למדנו לה למישה של חיסון של קריטות, שעדיין הבעלים שולט עליו. אומרים לו, הוא כבר לא שולט עליו, זה נמצא אצלו, ולא נכון לומר שעכשיו מה שנמצא אצלו חוזר לבעל, ניתקנו את העסק באמצע. אבל לפי שיטת רשי, אם נכון מה שאומר רשי, שכל המושג של גירושין, הכוונה שלהם, כל המסוג של שיחה גירושין, המסוג של העברת הבעלות לידה של אישה, ככה מתחיל הליך הגירושין. שיסוד הליך הגירושין זה העברת הבעלות. אז כאן לא התחיל כלום בכלל. היא עדיין בכלל לא, קיבל, לא זכתה ממונית בגט הזה, כדי שכל התהליך הזה ימשיך להיות. אז איך יכול להסתדר כאן הדין של בן כאחד?
לא כתוב מה שקנה החצר, קנה בעל החצר. כי החצר לא קונה, זה אני קונה דרך החצר. אבל אישה היא קונה. מה שקנתה אישה קנה בעלה,
בעבד
גם כן, מה שקנה
עבד אבל עוד פעם, אבל מתי אישה קנתה את זה? אתה צודק, תראה שאני
שישה שזה אצלה ביד.
אה, זה אתה ביד!
עכשיו זה עובר, רגע
גבריאל, מעולה, מעולה, אמרת על מיד הכסף כי נמצא אצלה ביד, כי אני עושה, לא שנמצא אצלה בבעלותה, אלא ביד שלה. אם אתה רואה שזה נמצא בבעלותה, היא עדיין לא זכתה בזה, כי עדיין יש את המעקב שנקרא הבעל, שהוא עדיין כל מה זוכה בדברים האלה.
לא, אבל רגע, ברגע שהיא קנתה,
היא לא קנתה, היא לא קנתה, היא תפסה. תגיד יפה, היא תפסה, היא לא קנתה עדיין, היא לא קנתה.
לא כתוב מה שביד האישה קנה בעלה. כי הנקודה שקנתה אישה, כבר היא קודם קונה.
אבל איך היא קונה לפי רשי? לפי רש"י, הרי אישה, כל לא יגיד לדעה, היא עדיין לא יכולה לזכות בדברים.
היא יכולה לזכות רק שזה עובר לבעל.
אז יפה, אז לכן בדיוק שזה הערת את השלמוי. היה אפשר להגיד שזה דין פרטי בכנין אישה, שאישה לגמרי זוכה בדברים, אלא בעל יש רק זכות אכילת פירות, זה בעצם אני חושב מה שאתה רוצה לומר. זכות חיצונית אחרי שהאישה קונה, שבעלה סוף שאומר, קנית יופי, תודה רבה, עכשיו תעביר לי את הנכס. אבל הגמרא אומרת זה גם לגבי עבד כנעני.
גם עבד הוא בן אדם, מה אפשר לעשות? אבל חצר זה לא
יהיה ככה. עבד הוא בן אדם, גבריאל, עבד הוא בן אדם, יש לו ידיים, אבל אין לו מושג בעלותי, אין לו רשות קניינית בכלל. זה לא, אצל אישה אתה יכול לומר שהיא ממש קנתה זה, איזה שברי שלה שהיא ממש קנתה זה לעצמה, והבעל אחר כך את כל הזכויות שלה לוקח ולוקח אליו. אבל אצל עבד, זה לא נכון, עבד הוא לא ישות קניינית בכלל, אין לו בכלל...
למה? כי כל הזמן עומד לבעלים וחוטף לו כל מה שהוא קונה.
אז זה בעצם אומר שהוא לא נמצא בכלל.
זה לא משהו, טוב,
אני... אפשר...
אני
אגיד
שזה קונים שלו ואז
של השאר
של
הבעלים.
כי כתוב מה שקנה עבד, תאר רבו, אתה יכול לומר, לא כתוב מה שקנה
חצר
קנה, זה פשוט...
לא, גבריאל, הבנתי, לא, אתה עושה, גבריאל, גבריאל, בסדר, אני יכול לקבל את הדם שלך, ואולי אני רק אומר שהקצות בין 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 אחרת, אני רק חוזר על ההערות הראשונות,
איפה כמו שאמרנו. והבית זה פשוט מאוד, זה פשוט שהבית לא קנה שום דבר.
לא, רש"י, אני חוזר רק להערות הראשונות שאמרנו קודם על רש"י, איך הוא מסתדר עם גירושים שעשו בעל כוחה של האישה, או בקטנה או בחרש, ששם בכלל אין קניין. אז איך רש"י יכול לומר שמהות גירושים זה הקניין? אומר על הדברים האלה, וזה קצת נהיה למסביר עכשיו בכלל את כל...
אבל בין אחרת יש לי טוב ולא רגעים
בין כאחד. זה יכול להיות שאולי נגיד כמו גבריאל, יכול להיות, או שאולי נגיד לך מגיד. אז אני לכן עכשיו, הערתי רק את הדבר הזה כדבר שיותר, שבוא נאמר, לפי הרמב״ם הרבה יותר חלק הדין הזה של גיטו ודוג מאחד. אבל אני חוזר לדברים יסודיים שבגירושין, בעל כוחה או בקטנה שם בכלל אין לזכייה בדברים. אז להבין טוב בכלל, לכן לדברי רש"י, אומר קהילות יעקב יסוד שבעצם אומר ככה. קניין, כל, מה שקוראים אולי בכל קניין שטר, כל קניין שטר, שטר הוא אף סרה דערה, שטר הוא בעצם ה... איך נקרא לו? אבשר, לא משנה, הוא הביטוי, נקרא ככה, הוא הביטוי של הקניין. שאדם מסוים מעביר את השטר מידיו לידיו של השני, איך זה מועיל? כי בעצם היסוד של הדבר מסוים זה שהנייר עצמו מייצג את מה שקרה כאן. על ידי שהאבשר עבר מידיו של הבעל לידה של האישה, על ידי זה הבעלות על האישה עברה ממנו אליה, על ידי שאדם מוכר לחברו קרקע, על ידי זה שהוא מעביר לו את השטר, מה שקורה בשטר קורה גם ממילא בקרקע עצמה. אומר קהלת יעקב, זה בעצם נכון להציג את הדברים גם הפוך. זאת אומרת, אדם זוכה בנייר לא בגלל שהוא התכוון לזכות בנייר, אלא תוצאה מלאית של הקניין. שאני העברתי את המסמך המסם הזה ממני אליך, אפילו בתור העברה באלמה, ורש"י מודה לכל מה שאמרנו שאפשר להעביר את הדברים האלה בתור העברה באלמה. אבל בסופו של דבר, הדבר הזה הוא ביטוי לעסקה שנעשתה כאן, ולכן מכיוון שהקרקע הפכה להיות שלי, אז בצורה ממילאית גם השטר הפך להיות שלי. אני לא קודם כל מחד קרקעות, נתחיל מזה. אדם אכל חברו קרקע על ידי שטר, הקרקע הפכה להיות שלו, ומלא האבסר הדערה הפך להיות גם הוא שלו. התוצר של הקניין העביר את הנייר, את השטר, לידיו של הקונה. וככה באמת נכון לומר שיש כאן התאמה מוחלטת בין הקניין לבין השטר שמייצג את הקניין המסוים הזה. עכשיו לכן כל פעם שאדם מגרש אישה גם בעל כוחה, אז רש"י מודה לגמרי לכל מה שאמרנו, שעצם זה שנמצא בידה של האישה זה כבר אומר שהתחיל כאן של גירושין, והתוצר הוא שהנייר הופך להיות שלה בצורה ממילאית, גם מגרש אותה בעל כוחה, אבל התוצר של הדבר, מכיוון שסוף סוף בעלותה חזרה להיות שלה, הנייר שהוא משקף את הבעלות שלה חזר בתוצר להיות שלה. וגם קטנה שהיא אין לה יד לקנות, אבל מכיוון שהוא שחרר אותה, אז עכשיו הנייר הפך בתוצר להיות שלה. לכן כל החיסור, לכן בעצם רש"י...
אתה מתאר את גט זה תוצאה של הגירושין?
בדיוק, בהעברת הבעלות של הגט, לא הנייר, מסירת הגט עצמו זה הגירושין עצמם. זה אומר, אני עכשיו מעביר את הדברים האלה אליה. הבעלות שרש"י כמובן דיבר עליה זה התוצאה של הקניין, זה לא מהות הקניין. מהות הקניין, רש"י מודה לו של מחירים, זה להעביר את הגט מידו לידה. התוצר של הקניין, של העברת הגט, אומר שעכשיו מכיוון שהגט הוא שיקוף של הבעלות של האישה, כמו מכך אומרים כך, הוא השיקוף של הבעלות על הקרקע, אז עכשיו הנייר כנטפל אל הקרקע הופך להיות חלק מהקרקע. עכשיו, אבל אם אדם אומר, הרי זה גיטך והנייר שלי, אבל אם חאות, וזה הופך את הנייר להיות לא אפשר הדער. הוא אומר, אני, זה בעצם הדברי רשי, האותיות פוחות כאן באוויר. הוא עושה נשמה ללא גוף, הוא מעביר את הקניין, בלי שיש אף דבר מוחשי שבטא את הקניין מסוים הזה. אז החיסרון של רשי, של אותיות פוחות באוויר, זה לא כי מהות הקניין היא להעביר בעלות על הנייר. מהות הקניין זה ודאי להעביר את הגט לידה של אישה. זה יכול להיות על ידי יד פיזית, חידוש רשי, וזה לכן זה לא קשור רשי לאל. רשי לאל אומר, זה יכול להיות גם על ידי העברת בעלות, זה נשב כאילו ידה. זה דרכים איך להעביר את הדברים לרשותה של האישה. זה שיטת הגט, אבל באופן עקרוני, כמו כדמוך מקטנה ובעל כורחה, ומאלה כבר אין מניעה מלקבל דברי הקצות, עצם שמגיע את הדימוי. אבל בסופו של דבר, מכיוון שהגט הוא הביטוי לקניין, אז התוצאה שלו זה שעקבות הגט זה הפך להיות בבעלותה. אם אדם אומר לאישה, הרי זה גיטך, אבל אני לא אשקף את הדבר הזה, כאילו אני האדן שלי, זה מה ש... איך, מה זה איך? סוג
של סתירה אפילו, אפשר להגיד
שזה
סתירה ברצון שלו, כי הוא אומר, אם הוא משאיר את
הגט, אני אעלה אצלו, אז הוא... וזה הוא אומר שהנייר הוא לא ביטוי של הקניין הזה כאן. אז החיסרון, מה זה? אז זה רוקן את כל קניין שטר ממותו, כל קניין שטר אמור להיות, אני העברתי את האפסר הדערה, העברתי את הביטוי של הקניין. אבל אתה עצמך אומר, זה לא הביטוי של הקניין. כי אם זה הביטוי של הקניין, אז האפסר הדערה הייתה שלי, מעכשיו היא שלך. אתה לא מתייחס אל הגט הזה כביטוי לבעלות של האישה על הגט. כי אתה אומר, הדבר המסוים הזה שאישה תתגרש, עדיין אני הרי שלי. זה הביטוי המיוחד של ראש אומר, אותיות פחות באוויר. יש כאן מילים שהם חסרי כל משהו מוחשי שיבטא אותם. וכל קניין שטר בא לבטא את המוחשות לעסקה שאנחנו רוצים לעשות כאן. בסדר, מזאת השם, זה בעצם לכן מה שקהילות עקב דרך זה מבאר בעצם ש... ואז נסכם את הדברים. כולם מודיעים שגירוש נמצאים לזה שניתן בידה ממש. לפי הראשונים זה יכול לתן רק בידה ממש לפי תורת גיטין וכל קניינים בעלותיים, ואז שאומר שגם כל קניינים מופשטים בסופו של דבר יוצרים את המצב הזה שזה ניתן ברשותה ממש. אבל ודאי שרשי מודיע שגם ניתנה פיזית לידה מועיל. כל מה שרשי כאן חלק על הרמב״ם זה רק מה קורה שאדם אומר איזה גיטך ונר שלי שיש כאן תרתי דסתרי, בזה בעצם הוא אומר הנייר המסם הזה הוא איבד את המשמעות המוחשית שדקו הוא בא להביא את הקניין, ואז הופך להיות שאני רק במילים גירשתי אותך והקניין הזה שימש רק מילים והוא לא שימש משהו מוחשי שישקף את הדברים האלה, ולכן מצב כזה היא לא תהיה מגושת.
אפשר להסביר את רשי על שתת רשי שסורי הנעה זה כמו הריבש,
כי רשי עצמו סובר שיצורה נעה
זה
אין דין. נכון, צודק, נכון, לא, זה, נכון, צודק. אולי באמת, רק מלא עכשיו מסביר באמת, רק לפי רשי נצטרך להשב. לפי רשי אחרים הסברנו למה אין חיסרון ביצורה נעה ויש חיסרון בנער שלי, כי כאן יש חיסרון של קריטות ושם אין חיסרון של קריטות. כך הסברנו לפי הרמב״ם, שבאופן עקרוני אין בעיה שאתה לא נותן לה כלום, אמר הרמב״ם, וסורנה זה בסדר, וכל החיסרון הוא רק שהנייר שלי שקריטות. לפי רשי, שאמרנו עכשיו שיש בעיה עקרונית בבעניה שלי כאותיות פחות באוויר. לפי מה שאומרים שזה טוב מאוד, כי כל הבעיה זה שאתה עושה ההפך היגיון, שהדבר המסם זה היה אמור להיות מועבר לבעלותה ולא עבר לבעלותה. אבל אם זה איסורי הנאה שעקרונית לא יכולים להיות מעבירים בעלותה, אז היא נכנה, אני לא יודע אם הדבר הזה חיסרון. הבעיה היא המוזרות שקיימת כאן, איך אתה הולך נגד מה שצריך להיות קיים כאן, בזה אתה הפרת את הנייר הזה להיות מילים באלמה חסרי משמעות. אבל איסורי הנאה שבאמת טכנית אי אפשר להעביר את הבעלות, אז בסדר גמור באמת יהיה. טוב, זה את השם, זה רק החלק השני של הסוגיה ש... איך, מה זה? לא, אז לפי מה שאמרנו, כי בעצם אמרנו שאדם גורש אישה בעל כורחה, התוצאה היא שחוזרת להיות בעלים על דבר מסוים הזה. הוא לא, זה לא, הוא באמת הביא את...
לא, הסוגיה בעין זין.
לא, הסוגיה בעין זין, זה באמת, זה לא קשה, ראשי נשתתו שם, אבל שקיין, אגב, כן מועיל באמת. אפשר לקנות לא רק על ידי יד, אפשר לקנות גם על ידי בעלות חיצונית, אבל גם ראשי אומר שאפשר בשתי דרכים להעביר את הגט לידה של אישה. או על ידי ידה ממש, או לכפין ידי עברת בעלות של שב כידה ממש. זה ראשי. למה אתה ראשי נוכחים שאומרים שזה רק ידה ממש? אז עכשיו כאן בתוך הדברים האלה אנחנו לא דיברנו על החלק הראשון של הזה של הסוגיה שזה יותר קשור לבעלות הבעל שאילם משהו דכתי וכתב ואחר איקה כתבה לי ודימי הקנה אקנה לרבנן שזה טוב, יש כאן הרבה, זה תמיד סוגיה יותר אני חושב משמעותית עד כמה הבעלים, זה קשור גם לסוגיה בעמוד הבא בכף א' עם כל הסיפור של הזקנים כאילו של שטרי חוב וכל דברים האלה, ספר המקנה שהשטר שאני בו אני מגרש את האישה או קונה, עושה את הקניינים צריך להיות בהתחלה בבעלות של הבעל. טוב, זה, זה בעצם סוגיה עד כף א', כאילו עד כף א', עד המשנה בעצם.